Okay, Baka Shav Rav Yoel, Chag HaShavuot, Chag HaBikurim, Hazman Matan Torateinu. Toda Rabba, V'Nuchal Latchil, Baka Shav. Toda Rab.
Kulam, Chag HaShavuot. Abakom, Chag HaShavuot Nizkar, B'Sefer Shemot, Pam Achat B'Tor Chag HaKatzir, ופעם שנייה בתור חג שבועות. בואו נראה את זה בספר שמות, שלושת הרגלים, סוף פרשת משפטים, שמות פרק כף ג' פסוק יוד ד' שלוש רגלים תחוג לי בשנה. שמות כף ג' יוד ד' במספרים 23-14. את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב כי בו יצאת ממצרים, ולא יראו פני ריקם, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, וחג האסיף בצאת השנה בהוספך את מעשיך מן השדה. שמעתם על חג שבועות וחג סוכות? לא כתוב כאן. לא כתוב כאן. זה חג הקציר וחג האסיף. זה חגים חקלאיים של ארץ ישראל. בארץ ישראל יש אביב, יש קציר, יש אסיף. אינני יודע מי קוצר תבואה בקנדה ומתי, אבל על זה התורה לא כותבת, היא לא עוסקת בזה. החג נקרא חג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה. זה בשמות כף ג' בסוף פרשת משפטים. בפרשת כי תישא, בלוחות השניים, בשמות למד דלת, שמות למד דלת, שמות למד דלת, פסוק כף בית, למד דלת זה 34, כף בית זה 22, וחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר ציתים, וחג האסיף תקופת השנה. אז גם פה כשכבר כתוב חג שבועות, זה חג חקלאי.
לא שומעים אותך.
לא שומעים אותי?
שומעים אותך.
שומעים.
שומעים,
שומעים. טוב, אז חג...
נעשה ונשמע.
חג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים, גם בשמות, בכי תישא, בלוחות.
עכשיו לא שומעים.
עכשיו לא שומעים? אצלי זה פתוח.
שומעים, תפסיקו.
מי שלא שומע.
שומעים טוב, תמשיך כבוד הרב.
בסדר, אז מי שלא שומעת כנראה בעיה אצלה. ואינני יודע לעזור. וחג הקציר וחג השבועות, שניהם בספר שמות חג חקלאי של ארץ ישראל. חג הקציר ביקורי קציר חיטי. מה עושים עם החג הזה כשאין ארץ ישראל ואין קציר? ומה עושים בימינו כאשר 3% חקלאים קוצרים בשביל כולם? שאלה מצוינת. מכל מקום, בספר שמות, רק חג פסח וחג המצות, זה סיפור יציאת מצרים, יחד עם האביב, אבל חג השבועות הוא חג חקלאי, הוא חג הקציר, ביקורי קציר חיטים, וגם חג האסיף הוא כזה. ולא כתוב פה שום דבר על זמן מתן תורתנו, אנחנו עוד מעט נדבר על זמן מתן תורתנו, מתי היה. אבל אבל כאן לא כתוב דבר כזה. עכשיו נעבור לויקרא, פרשת המועדות, ויקרא כף ג', שם ספירת העומר, שם כל החגיגה, וגם שם הכל חקלאות של ארץ ישראל. אני קורא מפסוק ת', וידבר השם למשה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצירכם על הכהן. ואחרי כן בפסוק ט"ו ספרתם לכם ממחורת השבת ביום אביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם למנחה חדשה להשם, ואז ממושבותיכם תביאו לחם טרפה, 2 שני עשבונים, סולת תהיינה, חמץ תיפנה, כל מי שחושב שיש בעיה חמורה בחמץ, למה דווקא ביקורים אין חמץ? כן, זה לא הנושא של השיעור שלנו, אבל דווקא ביקורים הם דווקא, ביקורים הם דווקא חמץ. ביקורים לה ש... ואז בפסוק כ"א, וקראתם בעצם היום הזה, נקרא קודש, יהיה לכם כמלכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פעת שדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוהיכם, אל תגידו שמגילת רות זה רק בכתובים של הנח, כי הנה היא כתובה במפורש בתורה. כשאתם קוצרים את הקציר בחג הקציר, תזכרו את רות, גם ענייה וגם גיורת, אין לה כלום, לעני ולגר תעזוב אותם בקוצריכם. זאת אומרת, חג הקציר, יש לנו 3 שמות, חג הקציר, חג שבועות וחג הביקורים או יום הביקורים, הכל חקלאי, הכל חקלאי ארץ ישראלי. ואיפה זמן מתן תורתנו? מקובל אצל חוקרי מקרא ותלמוד שזמן מתן תורתנו זה מחז"ל, אבל גם שם זה לא פשוט, בכלל לא פשוט. אני לא אכנס עכשיו לעומק הסוגיה במסכת שבת, כל מי שרוצה ילמד בליל שבועות כרצונו. אני רק אומר לכם בקיצור שבגמרא יש מחלוקת אם המעמד הר סיני היה בשישה, בוו בסיוון או בזיין בסיוון.
בוא ביטול אין יופיס?
לא,
לא.
רגע, שומעים אותי והכל בסדר?
I believe only what you tell me.
Guys, can you please put yourselves on mute? Thank you.
בגמרא בשבת יש ויכוח על השאלה אם מעמד הר סיני היה בוו בסיוון או בזיין בסיוון. אולי יוסיף משה יום אחד מדעתו. דרך אגב, זה היה ממש כמו השנה, ממש כמו השנה, שהגמרא אומרת שביום חמישי יצאו ממצרים, ובשבת השם אמר זכור את יום השבת לקדשו. אז זה היה 51 יום. אין טעם להיכנס לגמרא בשבת עכשיו, אני אומר אותה בעל פה. אני רק רוצה לומר שבכלל לא ברור גם בדברי חז"ל, או דווקא בדברי חז"ל, האם זה היה יום החמישים או יום החמישים ואחד. אולי זה היה יום 51. נכון, השנה יוצא לנו שבועות ביום שישי. ולפי חלק גדול מהדעות בגמרא במסכת שבת, זה היה מחמישי עד שבת, 51 ימים, לא 50, לא יום ה-50. אז איפה, מאיפה זמן מתן תורתנו? ואני אספר לכם סיפור קצר. בינתיים, אם אפשר להעלות את ספר דברים, פרק ת' זין. ספר דברים, פרק ת' זין. סיפור קצר, בשיעור לקראת יום לקראת חג השבועות בבית הכנסת פה באלון שבות דרום, אמר הרב יוסף צבי רימון, שוודאי רבים מכם מכירים אותו, שזמן מתן תורתנו לא כתוב בתורה במפורש, והוא מדברי חז"ל. ואני עם הרב רימון כמו חברותה בישיבה, אני אומר, יש פסוק מפורש בתורה. ואז הוא מפסיק רגע את השיחה, כל בית הכנסת מלא מקצה לקצה, והרב רימון מפסיק, עוצר רגע ושואל אותי, איפה כתוב בתורה? ואז אני אומר לו את הפסוק מדברים שעכשיו נקרא, ואז הוא מקשיב ושואל את הקהל, מישהו שם לב לפסוק הזה לפני שהרב יואל אמר אותו? וכל הקהל פרץ בצחוק גדול. שבעה שבועות תספור לך, מפסוק ת'. שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. גם זה קציר, חגיגה חקלאית. ועשית חג שבועות להשם אלוהיך משאת נדבת ידך אשר תיתן, כאשר יברכך השם אלוהיך. ושמחת לפני השם אלוהיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי ואשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך, עוד פעם רות המואביה, גם גיורת וגם אלמנה, במקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם. עכשיו, הפסוק הבא, הפסוק י"ב, תסמן אותו. וזכרת כי עבד היית במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה. זה פסוק שיש רק בחג השבועות. אם זה חג חקלאי, מה זה, מה שייך פה, זכרת כי עבד היית במצרים. אתה צריך לזכור גר יתום ואלמנה, כי עבד היית בארץ מצרים. אתה צריך לשמוח עם עבדך ועמתך, כי עבד היית בארץ במצרים. מה זה ושמרת ועשית את החוקים האלה? זה עשרת הדיברות. ככה אני מבין את הפסוק הזה, אין פסוק כזה בשום חג אחר. וזכרת כי עבד היית במצרים, זה אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ושמרת ועשית את החוקים האלה שבעשרת הדיברות. ומה שמתבקש מזה, זה לשמוח את שמחת החג יחד עם גר יתום ואלמנה. לא לחגוג את החג בבית שלך כאילו רק אתה קיים. הרמב״ם כתב את זה כהלכה בכל יום טוב, שמי שעושה חגיגת יום טוב רק בבית שלו בלי לשתף את העניים, זה לא שמחת מצווה אלא שמחת קרס שלו, הבטן שלו, הוא שמח באוכל הטוב שהוא אוכל. צריך לשתף את העניים. אבל הרמב״ם כתב את זה על כל החגים, ובתורה זה כתוב על חג השבועות, כי בשבועות, כשאתה קוצר את הקציר בארץ, אתה צריך לזכור שהיית עבד במצרים. עם נורמלי צומח בארץ שלו. אז מי שקוצר, אם הוא ממואב או מאמון או מאדום, ואם הוא באמריקה או בקנדה, או לא חשוב איפה הוא, לא חשוב מאיפה הגיעו האבות אבותה. הוא חי במקום הזה, והוא קוצר שם את הקציר, שם. אבל עם ישראל שיצא ממצרים, כשהוא קוצר בארץ קציר, בארץ ישראל, הוא צריך לזכור שהוא היה עבד במצרים. ומי שהוציא אותנו מארץ מצרים, ציווה אותנו לשתף את העמי, גר, יתום ואלמנה עם עבד ועמה בשמחת החג, ועם פסוק מפורש, חזק מאוד, דווקא בחג השבועות, וזכרת, ושמרת ועשית. גם לזכור, גם לשמור, גם לעשות. הנה עשרת הדיברות כתובות בחג השבועות בספר דברים. על זה שאל הרב רימון את הקהל באלון שבות דרום, קהילה של תלמידי חכמים, לא מעטים מהם באו מאמריקה, מקנדה, אתם יודעים, יש פה הרבה ילדים שמדברים אנגלית במשחקים, והוא שאל, מישהו שם לב לפסוק הזה לפני שהרב יואל אמר, וכולם צחקו, כי מי שם לב לזה? אתם בטורונטו ובמקומות אחרים עוד לפחות קוראים בחגים, בשני החגים הגדולים, אתם, בעיקר בפסח, נכון? קוראים את הפרק הזה בדברים, גם בשני של, באיסרו חג של שמיני עצרת, בשמחת תורה, נכון? קוראים את הקריאה הזו. יש, בארץ בכלל לא קוראים את הקריאה הזו. כל פרק החגים של ספר דברים לא קוראים אותה בארץ. אמרתי פעם לרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, איך אפשר לא לקרוא את זה? צריך להוציא במנחה של שביעי של פסח ושל שמיני עצרת ספר תורה ולקרוא את ספר דברים. את החגים בספר דברים. אז הוא חייך ואמר, תנסה לשכנע גבאים של איזה בית כנסת שתרצה, אם יסכימו להוסיף עוד קריאת התורה במנחה של חג. ברור שלא, אבל הוא לא אמר שום דבר נגד הרעיון, כי ברור שצריך לקרוא את זה. איך ייתכן שלא קוראים את זה בארץ? אז דווקא פה בקריאה הזאת שבספר דברים, התורה אומרת, וזכרת ושמרת ועשית, דווקא בחג שבועות. וככה היא מחברת את הקציר ואת שמחת החג של הקציר, יחד עם עבדך ועמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה, כי עבד היית במצרים. ובזה התורה מחברת בין הקציר של ארץ ישראל לבין עשרת הדיברות במעמד הר סיני. אז זאת התשובה שלי לאיך זמן מתן תורתנו כן נמצא בתורה עצמה. עכשיו, מהו הרעיון כאן? פסח צריך להיות פסח בחג המצור של יציאת עם ישראל ממצרים מעבדות לחירות, צריך ליחול יחד עם האביב החקלאי של ארץ ישראל. וחג הקציר, חג השבועות, יום הביקורים, צריך לחול יחד עם זמן מתן תורתנו כדי לחבר את אנוכי אשר הוצאתי חמרת מצרים מבית עבדים עם שמחת חג הקציר. והסיפור של רות המואביה נותן את זה בדיוק. כי חקלאים כמו חקלאים יכולים להסתכל עליה ולהגיד, אם הוא אביה, מה זה, למה היא חשובה לנו? ובועז יגיד, אמר לרות, וגד וגד לי, אשר, כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, הרי היית כמו אברהם אבינו, הלכת עם נעמי ולא השארת אותה לבדה, ואמר, מה שיקרה לך יקרה לי, באשר תמחי אלך ובאשר תמות ינות. אז את כמו אברהם אבינו, ולכן בועז גאל אותה. זה נקרא לחבר את חג הקציר עם הזיכרון של האבות ושל של אברהם אבינו ושל יציאת מצרים. רות המואביה כמו אברהם אבינו, יציאת מצרים, עם שיצא ממצרים לא יכול לשמוח בחג הקציר שכל אחד חוגג רק עם הצלחות שלו. זה, ככה זה כתוב בתורה, וזה לדעתי מתחבר באופן ברור לעשרת הדיברות בדיבור הראשון של אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים וגם. עכשיו אני בא לשאלה, למה באמת התורה לא אמרה בספר שמות מתי מתן תורה? מתי? מתי הם נאמרו עשרת הדיברות? למה לא להגיד את זה? בואו נחזור, אם אפשר, לשמות, ספר שמות פרק י"ב. מה שאנחנו קוראים בחג השבועות. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה, זה היום. אתם יודעים שזה היום? היום ראש חודש השלישי, ראש חודש השלישי, סיוון קוראים לו אצלנו, אבל זה היום. ביום הזה באו מדבר סיני. הם הגיעו למדבר סיני בחודש השלישי, ניסן הוא החודש הראשון, אייר הוא החודש השני, הגיעו מדבר סיני בחודש השלישי ביום הזה, ביום החודש. ומשה עלה אל האלוהים בסוג ג' וירד כדי לומר מה שהשם ציווה אותו. ואז אמר לו השם פסוק יוד, ויאמר השם אל משה לך אל העם וקידשתם היום ומחר וכיבסו סמלותם והיו נכונים ליום השלישי. מתי זה היום השלישי? אם סופרים מראש חודש, אם בראש חודש הוא עלה להר סיני פעם ראשונה, אולי הוא עלה רק למחרת, ואם הוא עלה רק למחרת, וירד ואמר להם את מה שהשם אמר לו, ואז השם אמר לו, עוד פעם, היום הוא מחר, אז אם נספור את א' וב' ואחר כך את ג' ד' וה', אז אולי היום השלישי זה ה' בסיוון, ואולי זה ו' בסיוון, ואולי זה ז' בסיוון. השאלה היא, אם עבר יום בינתיים, התורה לא כתבה מתי זה בדיוק היום השלישי. תראו, תסמן את פסוק י' י' היו נכונים ליום השלישי, ואחר כך פסוק את זין, והיא ביום השלישי בהיות הבוקר. זאת אומרת, ברור שצריך מראש חודש להוסיף שלושה ימים, ואם נניח שהיו באמצע עוד איזה יומיים, אז אנחנו נגיע לבן בסיוון. ואם היה עוד יום, אז נגיע לזין בסיוון. אבל התורה לא אומרת לנו תאריך. עכשיו עוד דבר מעניין, נחזור רגע לחג הקציר. גם שם אין תאריך. התורה לא אומרת בחודש השלישי ביום השישי בחודש השלישי. היא אומרת תספרו מהעומר. זאת אומרת גם בקציר החקלאי של ארץ ישראל צריך לספור כדי להגיע. אז אין תאריך בתורה לחג השבועות, זה תלוי בספירה. בחג הקציר החקלאי זה תלוי בספירה. במעמד הר סיני זה תלוי בספירה של שלושת הימים מתי הם מתחילים. האם היום השלישי, שלושת הימים של ההתארות זה מתחיל בדלת בסיבן? והי, מה, איך מפרשים את הפסוקים האלה? למה התורה לא נתנה תאריך לחג שבועות? אצלנו זה ברור, זה חג שבועות, זה בא בסיבן, אבל התורה לא נתנה תאריך. וזה באמת יצר גלים קשים למדי, מפני שבימי בית שני, היו כיתות בית שני, מי שיודע משהו עליהם, הצדוקים, הביתוסים, האיסיים, כיתות שנמצאו בכתביהם ליד ים המלח, באמת שם הייתה מחשבה שכמו שפסח חג המצות זה 15 בחודש וסוכות אסיף סוכות זה 15 בחודש, אז גם שבוע צריך להיות 15 בחודש. אבל זה לא, זה באמת לא כתוב בתורה. הם ניסו להכניס את זה בתוך דברי התורה, זה באמת בתורה לא כתוב. באמת בתורה סופרים את הימים, סופרים ספירת העומר, ואז ממתי מתחילים לספור? ממחרת השבת יש ספירה של מעומר לביקורים, ויש ניסיון להבין את שלושת הימים בחודש השלישי, ובשני המקרים התורה לא נותנת תאריך, לא לחג הקציר ולא לזמן מתן תורתנו. אני רוצה לנסות להסביר את הדבר המדהים הזה בשתי דרכים שונות, כי זה חג חקלאי, אבל זה חג תורתי, אז נדבר קודם על החג החקלאי. באמת, החג החקלאי מהאביב לקציר, זה חג אחד כולל. בואו נחשוב רגע על חג האסיף סוכות. שבעה ימים ויום שמיני עצרת. ואילו בפסח, מפסח לשבועות, זה שבע פעמים שבע ועוד יום. כאשר יום השמיני עצרת של סוכות אסיף דומה לחג השבועות יום החמישים אחרי שבע כפול שבע. שבע פלוס אחד, שבע כפול שבע פלוס אחד. והרעיון של השמונה ושל החמישים הוא דומה. זה החג הסוגר. באסיף הוא סוגר את שבעת ימי האסיף, בשבועות הוא סוגר את שבעת השבועות של מעומר לביכורים. זה בעצם חג אחד. ובאמת הרמב"ן כתב בפירושו לתורה שימי ספירת העומר יש בהם משהו כמו חול המועד ארוך. הייתי שמח לפגוש את הרמב"ן ולומר לו מה קרה לספירת העומר בימינו, מדינת ישראל, יום זיכרון לשואה, קורבן הגלות, יום זיכרון לחללי צה"ל, שבוע אחריו, יום אחרי זה יום העצמאות, אחר כך ל"ג בעומר מחורבן ביתר, ומהתקווה ששרדה, ויום ירושלים. שבוע לפני שבועות יום ירושלים. משהו יש ב, 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 בתקופה הזאת שמחבר את האביב, עומר האביב עם הקציר. זאת יחידה אחת. זה חג שלם אחד. שבעת ימי פסח וחג המצות, ויום הביקורים, חג הקציר, חג השבוע. זה ההסבר החקלאי. זאת אומרת, באמת, בהסתכלות הזאת יש חגיגה אחת גדולה מאביב עד קציר, וחג האסיף בצאת השנה עם שמיני עצרת. אתם יודעים כולכם שבחג השבועות אנחנו קוראים מתן תורה, בעשרת הדיברות, ובשמיני עצרת אנחנו חוגגים את סיום התורה. מה זה מקרה? זה לא יכול להיות מקרה. שמיני עצרת, ובאמת עצרת, המילה עצרת, כן? בתורה ביום השמיני עצרת תהיה לכם. כי חז"ל שבועות זה עצרת. אז יש הקבלה מרתקת בין יום החמישים ליום השמיני, והתוכן של תורה נמצא פה ופה. עכשיו אני רוצה לנסות לענות על השאלה, למה התורה לא אמרה תאריך לזמן מתן תורה? למה היא אומרת בחודש השלישי ביום הזה ועכשיו נחשב מתי מתחילים שלושת הימים? למה לא להגיד את זה בפירוש? ובשביל להבין את זה, אני רוצה, אם אפשר, לעבור לספר דברים, פרק ד'. משה אומר, אני לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כמו שהשם ציווה אותי, והוא מתחיל לתאר את יום מעמד הר סיני. פסוק תק, מי פסוק תק? רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פסוק הבא, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, בין תשכח את הדברים שראו עיניך, פן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורים. את היום הזה צריך לזכור, כן, הקן לי את ה... למען ילמדו ויראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ובניהם ילמדו. וידבר פסוק י"ב, וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים ותמונה עמכם רואים זולתי כל, ויגד לכם את בריתו, ושמרתם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה, ויום דיבר השם עליכם בחומד מתוך האש. במילים פשוטות, יום מעמד הר סיני, הוא יום אחד ויחיד, לכל הדורות, אי אפשר לחזור עליו. השם לא יתגלה כל שנה ביום הזה. מה שהשם אמר ביום הזה, אתם ובאמצעותכם כל העולם ישמע את עשרת הדיברות וידע אותם, כי זה יום אחד מיוחד לכל ההיסטוריה. זה לא יום שאפשר לעשות ממנו חגיגה חוזרת כל שנה. בשום אופן לא, אין לו תאריך. הוא מחוץ ללוח הרגיל. וכך אני מבין את הדעות בגמרא שהיו 51 יום ביציאת מצרים, זה יום שעליו אי אפשר לחזור. אז מה זה זמן מתן תורתנו? זמן מתן תורתנו זה מצידנו. זה אנחנו נקרא את עשרת הדיברות. אנחנו נחזור על החוקים והמשפטים. אנחנו ניקח את רות המואביה ואת הגרים ואת האלמנות ואת היתומים ואת העניים נשתף אותם בשמחת החג, כי הם, זה מה שצריך אדם בישראל לעשות ביום החג שלו, במיוחד בחג הקציר. אנחנו, זה הכל אנחנו. השם לא ידבר עוד פעם, השם דיבר פעם אחת לכל ההיסטוריה. אנחנו חוזרים בזמן הקציר אל החוקים והמשפטים שלמדנו בהר סיני ושמענו בעשרת הדיברות מעל הכל, וקודם כל את אנוכי אשר הוצאתי מארץ מצרים ואת עבדי. אבל זה מהצד שלנו. כן? לתת תאריך ליום אחד ויחיד שהוא מעל ומעבר לכל ההיסטוריה, אי אפשר. התורה בכוונה השאירה את חג השבועות בלי תאריך. מבחינת הקציר הוא כמו השמיני של סוכות הסיף, הוא החמישים של הספירה מהעומר. ומבחינת מתן תורה, הזמן שאנחנו מקבלים עלינו, נזכרים בקבלת התורה על ידינו, השם לא ידבר עוד פעם. הוא רק ידבר מה שאנחנו נקרא בתורה, מה שהוא אמר אז. ככה אני מסביר למה התורה לא קבעה תאריך. יש תאריך לחג המצות, יש תאריך לחג הסוכות, אין תאריך לחג השבוע. מבחינה חקלאית הוא יום החמישים, מבחינה תורתית מצד אחד הוא יום מיוחד במינו, שאין כמוהו ולא, והוא אחד ויחיד לכל ההיסטוריה, ומבחינה אחרת הוא נכנס לתוך יום החמישים, כי כשאתה קוצר את הקציר בארץ, אתה צריך לזכור את רות המואביה ואת כל הדומים לה, כי כולכם הייתם עבדים בארץ מצרים, ולא היו לכם שדות לקצור, לא היה לכם כלום. ולכן, וזכרת כעבד היית בארץ מצרים, ושמרת ועשית במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה. כך אני מסביר את מה שאנחנו קוראים בתורה, ואני מוכרח לספר לכם, להזכיר לכם, מי שיודע, שלפי פשט המשנה, היה צריך לקרוא את הפרק בדברים, שבעה שבועות יספור לך בחג השבועות, ורק בבבל התקינו שיקראו את מעמד הר סיני. למה הם תקנו בבבל את מעמד הר סיני? כי אמרו את חג השבועות אנחנו נקרא ביום טוב שני של גלויות. אני חושב שאתם יודעים שקוראים מעמד הר סיני ביום הראשון וביום טוב שני, שזה השנה שבאה, נכון? יהיה הבדל בקריאת פרשיות השבוע בין ארץ ישראל לבין העולם היהודי, נכון? יהיה הבדל, כי השבת הקרובה אתם תקראו את הפסוקים שהראיתי לכם בדברים, את וזכרת כעבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה, ובארץ לא יקראו אותם. אני מצטער על זה, אבל אני לא אצליח לשכנע שמישהו, אני קורא את זה לעצמי, אני נותן את זה שיעורים, אני מלמד את זה, אני לא עוזב את זה, אבל לא קוראים לצערי את הפסוקים האלה בארץ. אז בבבל אמרו, בסדר, יש יומיים, אז אפשר לקרוא גם מתן תורה וגם שבעה שבועות. וזה שמות וזה דברים, אז קודם מתן תורה ואחרי זה שבעה שבועות. כשחזרנו לארצנו, נשאר רק מעמד הר סיני, ואיפה שבעה שבועות, למה לא קוראים שבעה שבועות. ככה אני מסביר את מה שאנחנו כולנו מכירים, ולפני שנמשיך, אם יש שאלות עד עכשיו.
זה אולי שאלה לא ממש קשורה, אבל למה כבוד הרב לא אוהב דפי מקורות? זה קשה לחפש את זה תוך כדי שאתה מדבר.
כן, אני יודע, לכן אני סומך על המסך, כי ראיתי שהמסך הוא מצוין, ועוזר כל כך, ולהתחיל לעשות דפי מקורות זה כבר קשה לי.
לא, 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 אני אעזור לך, פשוט כדי שהבן אדם שעושה את זה על המסך, הוא יוכל להכין על המסך משהו שמוכן מראש.
בסדר, הסכמנו. עכשיו, יש... כן.
אז מבחינת התורה, אנחנו, זה יותר אסוציאציות של היום ה-50 למתן תורה וקבלת המלכות שמיים?
המילה אסוציאציות היא קצת חלשה לעומת הפסוק המפורש. כן, תשים את זה עוד הפעם בבקשה בדברים תצזיין, דברים תצזיין, פסוק י"ב, כן, וזכרת כעבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. זה לא אסוציאציה, זה פסוק מפורש, זו צעקה גדולה מאוד. רק לא שמים לב לפסוק הזה.
עוד הרב, למה אתה לא שם בפסוק הזה, שאתה צודק לגמרי, אבל למה אתה לא שם את הדגש על המילה חוקים? המילה חוקים זה המילה.
אני שם את הדגש. גם וזכרת, גם ושמרת, גם ועשית, וגם החוקים האלה. ברור שזה עשרת הדיברות. אבל למה זה ברור שזה עשרת הדיברות? כי הן מתחילות, ואנוכי אשר הוצאתיך אומר את מצרים בית עבדים, וזה התחלת הפסוק הזה. אז זה ברור שזה עשרת הדיברות. בחג הסוכות גם כן כתוב שצריך לשמוח עם העניים, אבל הפסוק הזה איננו. כי זה פסוק רק לשבועות. זכרת כעבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה, זה עשרת הדיברות וכל מה שיצא מהם. כל התורה זה ענפים מעשרת הדיברות. ברור שזה, התורה, משה כאן נותן ברור מאוד את המשמעות של זמן מתן תורתנו, זה הרבה יותר מאסוציאציה. וניסיתי רק להסביר למה התורה לא נתנה תאריך מפורש. אז מבחינה חקלאית, כי זה סגירה של שבעת השבוע.
האם 50 יצאו ממצרים סימן ל-50 יום? מגמת
יציאה? אפשר לראות בהחלט רמז ב-50 יצאו בני ישראל מארץ מצרים, וגם רמז ב-50 היום, שהוא משמעותיים גם בקציר של ארץ ישראל וגם ביציאת מצרים. אבל זה כבר ברמה של רמז. אני מדבר על רמת הפשט. וזכרת כעבד היית במצרים, שמעת ועשית את החוקים האלה, זה פשט גמור, זה כל שופר חזק מאוד.
אבל כל מה שאתה אמרת לנו רמז ולא ברור.
וחמושים, לקרוא וחמושים, כי אפשר לקרוא את זה כי אין שם ו', ואפשר לקרוא את זה ו-50, ואז לקשור את 50 עם 50, זה רמז. אני אוהב רמזים בתורה, אבל אני מבחין בין פשט לבין רמז, זה לא אותו הדבר. יש עוד שאלה?
עוד הרב, יש לי שאלה. בחג הסוכות, בחג הפסח, יש ציוויים של היום. איך לחג... איך לזכור את איך שהשם עזר לנו במדבר, בסוכות, בפסח, יציאה מצרים, למה אין לנו ציווי לזכור ולעשות משהו לעניים ולגר ולאמנה בחג הסוכות, בחג השבועות?
יש, אני יכול לענות?
הנה, זה כתוב לפנייך. לא רק שזה כתוב, זה כתוב
בתורה. זה כתוב, אבל לא במעשה. אנחנו לא עושים את זה.
מה שאנחנו עושים זה אני לא נכנס. אז זה כתוב מפורש בתורה, וזה עוד עם הרחבה גדולה במגילת רות שאנחנו קוראים אותה. הרי קוראים את מגילת רות, הרי זה צעקה. הרי הפסוק הזה מתחבר עם מגילת רות ממש ברור, ואי אפשר להגיד שאין פה משהו חזק מאוד, יש פה משהו חזק מאוד. ובמיוחד בחג השבועות, ומגילת רות עושה את זה, אבל כשקוראים את מגילת רות וחושבים שזה סיפור בפני עצמו, וזה סיפור בפני עצמו, ולא רואים שהקציר מתחבר לגר יתום ואלמנה בתורה, אז יש לנו בעיה. אני מנסה לפתור את הבעיה. ועכשיו השאלה, הסיפור הבא. הסיפור הבא הוא באמת סיפור מדהים. אנחנו, אגב, אני את הדברים האלה כתבתי בספר זכור ושמור. כתבתי, קראתי לו זכור ושמור. והמאמרים האלה נמצאים גם באתר שלי ברשת, וגוגל מכיר את השם שלי, ככה שאפשר למצוא את המאמרים של זכור ושמור גם באתר, ושם כתבתי זכור ושמור, טבע והיסטוריה נפגשים בשבת ובלוח החגים. טבע והיסטוריה נפגשים, זה אומר יציאת מצרים נפגשת עם החקלאות של ארץ ישראל. טבע, החקלאי של ארץ ישראל, עם ההיסטוריה של יציאת מצרים. ויש פה פרק מיוחד על בית ישראל מאתיופיה, הכריכה פה זה על מבצע משה מאתיופיה. אתם ודאי שמעתם על מבצע משה. לא סתם קראו לזה מבצע משה, האנשים האלה מאתיופיה, המופלאים מבית ישראל, הלכו ברגל בערך 600 קילומטר במדבר של סודן עד שהגיעו למטוסים ולאוניות. זה ממש ממש יציאה ממצרים, יציאה מההליכה במדבר, משהו, סיפור מדהים שעוד צריך לספר אותו הרבה יותר חזק. אני כל פעם שאני רואה פה מישהו או מי שהם שנראים לי כבאו מאתיופיה, או הם או ההורים שלהם, אני שואל, אתה יצאת ממצרים? את יצאת ממצרים או ההורים שלה? ואני מקבל חיוך. כי לפעמים אומרים לי, כן, אני הייתי בת 3, אני הייתי בת שנה. ולפעמים אומרים לי, זה ההורים שלי, אני כבר נולדתי כאן. והנה בסיפור של בית ישראל יש משהו מדהים. ולמה? באתיופיה, דווקא בית ישראל באתיופיה, היו חקלאים. הם נשארו חקלאים עד אתמול שלשום. הם לא ישבו בגטאות. הם ישבו בכפרים והיו בחקלאים, אבל העונות החקלאיות, העונה החקלאית של אתיופיה, הפוכה משלנו. שם קוצרים תבואה בחודש שאצלנו הוא כסלב. בחודש שאצלנו הוא כסלב, שם קוצרים תבואה. מה עשו בית ישראל? זה עוצר נשימה. הם ספרו 50 יום, אני לא נכנס עכשיו מתי הם התחילו לספור, אולי נדבר על זה בהמשך אם נספיק. הם ספרו 50 יום, אבל פסח, הם חגגו פסח. בחודש של הלוח שלנו, ולפי הירח של שעולה, באתיופיה היה לוח שמש רק של הכנסייה, והם שמרו על הלוח שלנו, לוח במסירות נפש עצומה, והתחילו לספור מאחרי פסח 50 יום, וחגגו מתן תורה. הם לא שמעו אף חוקר אקדמי שיגיד להם שזה לא, וכל מיני דברים. הם חגגו את מתן תורה בחודש השלישי, ביום החמישי, כי הם הבינו מה שכתוב בתורה. אבל הם לא יכלו לחגוג קציר, כי לא היה שם קציר בחודש הזה. אין שם תבואה, אין כלום, זה הפוך מאשר אצלנו. אז מה הם עשו? הם עשו עוד ספירה אחרי סוכות, וספרו 50 יום לחודש כסלו, ושם חגגו קציר. זאת אומרת, הם הבינו שחג השבועות הוא גם קציר והוא גם מתן תורה. הם ידעו את זה. לא היה שום ספק. אבל איך, מה עושים? הם לא יכלו בלי קציר. בבבל חגגו מתן תורה בלי קציר. רק קראו על קציר. בכל הגלויות של עם ישראל קראו מתן תורה וקראו מגילת רות. וקציר זה סיפור, אבל באתיופיה הם היו חקלאים, הם לא ויתרו על קציר. צריך לציין יום של קציר, וצריך לספור בשבילו 50 יום מאחרי סוכות כדי להגיע לכסלו לקציר, ואז להביא מהתבואה החדשה לקסים, הכהנים שלהם. וואו, הם לקחו את חג השבועות הכפול, זמן מתן תורתנו, ופיצלו אותו לשניים, ושמרו על מתן תורה בחודש השלישי כמו הלוח שלנו בארץ ישראל, ובכל הגלויות, אבל שמרו על קציר חצי שנה אחר כך, כי אי אפשר בלי קציר. אני, בעיניי זה סיפור מרגש ביותר, מאוד מאוד, זאת התרגשות גדולה בשבילי הייתה לשמוע את הדבר הזה, איך הם היו מסוגלים לעשות משהו כל כך מתוחכם שלא עשו בשום גלות יהודית, כי לא יכלו לוותר על חג קציר. אז זה סיפור, יש, לסיפור הזה יש עוד משהו, יש עוד משהו יותר למדני, אם תרצו לשמוע גם אותו, אני אספר לכם גם אותו, כי הוא לא פחות מעניין. אתם מסוגלים לשמוע?
כן, בבקשה.
כן,
בהחלט.
כן.
כבר אמרתי, אנחנו יודעים שהייתה מחלוקת גדולה בין חז"ל לבין כיתות בית שני, מה זה ממחרת השבת, ממתי מתחילים לספור ספירת העומר. וכבר הזכרתי שכיתות בית שני רצו 15, כמו פסח וסוכות, והם עזבו את בית המקדש, והיה קרע גדול ביניהם לבין חכמי ישראל בירושלים. בבית ישראל באתיופיה הם פרשו ממחרת השבת על כל שבעת ימי חג המצות. כלומר, השבת זה כן יום טוב, כמו חזק, אבל לא הראשון, אלא האחרון. ככה הם הבינו למה לא כתוב ממחורת הפסח, אלא ממחורת השבת. השבת זה כל השבוע, כל שבעת ימי חג המצות. ואז הם התחילו לספור במוצאי שביעי של פסח. ויצא להם שבועות בי' ב' בחודש שאנחנו קוראים לו סיוון. לא בו' אלא בי' ב'. וכששמעתי את זה, קפצתי ממקומי בהתרגשות בלתי רגילה, כי הגמרא אומרת, והגמרא לא הייתה ידועה להם, הגמרא אומרת שבעלייה לרגל בחג השבועות, לחג השבועות יש תשלומים כל שבעה, כי כל עולי הרגל שבאים להקריב עולת ראייה, אי אפשר להספיק ביום אחד. אז שבועות ועוד שישה ימים מביאים את קורבנות שבועות בבית המקדש. תשלומים כל שבעה. זאת אומרת, שעד י"ב בסיוון, היו מביאים קורבנות בבית המקדש של שבועות. וזאת אומרת שמי שהוא מאבות אבותיהם של בית ישראל מאתיופיה, שהיו לפי המסורת שלהם וגם לפי דעתי במחקר, היו במצרים, ביהדות מצרים, מי שהיה מגיע לבית המקדש בי"ב יכול היה להקריב את הקורבנות שלו. לא היה קרע ביניהם לבין ירושלים אף פעם. אף פעם, הם תמיד דיברו וחלמו על ירושלים. י"ב בסיוון זה חג השבועות של בית ישראל באתיופיה, כנראה במצרים בימי בית שני, ואפשר היה להביא בי"ב בסיוון את הקורבנות של שבועות בבית המקדש.
ואנחנו מתחילים לומר תחנון ביום הזה.
נכון, מאיפה זכרתי את זה? מהתחנון. כן, מהמנהג של התחנון. כי המנהג של התחנון אומר, עד י"ב בסיוון לא אומרים תחנון. כי בבית המקדש עוד הקריבו קורבנות. משם הגעתי לגמרא והבנתי אותה. וכששמעתי את הסיפור של בית ישראל, הייתי בהתרגשות עצומה, אני מקווה שאני מצליח להעביר לכם את ההתרגשות הזאת, משהו ממנה, כי פעם אחת הם לקחו את החג שבועות זמן מתן תורתנו, ופיצלו אותו לשניים כי לא הייתה להם ברירה בגלל החקלאות שלהם, ופעם שנייה הם סופרים, הם חוגגים בי"ב סיוון, ספרו ממחרת חג אחרון, השבת, כל השבעת הימים, ואותו הדבר הם עשו בסוף סוכות, והגיעו לי"ב בחודש שאנחנו קוראים לו כסלו, ועשו שם חג קציר. ואני חושב שעוד צריך הרבה מאמצים כדי להסביר להמוני יהודים, ומכר תלמידי חכמים, מה מקופל במסורת של בית ישראל, דווקא בגלל שמשנה ותלמוד לא הגיעו אליהם. דווקא בגלל זה, נקודות המפגש המדהימות האלה, הם אוצרות שלא יסולו בפז, וצריך להשקיע מאמץ גדול ללמוד אותם, לכן כאמור, לקחתי פרק שלם בספר הזה, וכתבתי הלוח והחגים, אחרי פרקים של מחלוקות השבת והחגים בימי בית שני, כתבתי לוח השנה והחגים בקהילות בית ישראל. זה נמצא באתר שלי, ואפשר לקרוא את זה בצורה מסודרת. ואם אני מסכם את השיעור, אז חג השבועות מבחינה חקלאית הוא השלמה של 50 היום, כמו שמיני עצרת, 7 פלוס 1, 7 כפול 7 פלוס 1. וזאת יחידה שלמה של מי פסח והעומר אל שבועות, גם קציר גם מתן תורה. לכן אין תאריך, הכל תלוי בספירה. וזמן מתן תורתנו, התאריך לא כתוב, כי יום מעמד הר סיני היה יום אחד בכל ההיסטוריה, בכל הדורות. אבל המשמעות שלו מבחינתנו, כזמן מתן תורתנו, אכן כתובה בתורה, בספר דברים, בפסוק, מתחת לסימון שעל המסך, וזכרת כעבד היית במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה. וכיוון שאתם קוראים את זה בקריאת התורה, כשאצלנו כבר יקראו פרשת נשוא, אז תוכלו לשים לב, ואם הייתי יכול, הייתי מנסה לשכנע שבמנחה של שבועות יקראו את זה, כי אי אפשר בלי זה, לדעתי. זהו. עוד שאלה יש?
ברשות הרב, שני דברים לגבי בית ישראל. קודם כל, אני לא זוכרת את כל הפרטים, אבל שמעתי שבחג השבועות הכסים עולים לאיזה הר או הרים קרובים אליהם ומקריאים מהתורה, זה דבר אחד.
רגע, אל תערבבי את הסיגד.
לא, כן. לא הסיגד, אני חושבת, לא הסיגד, לא, נראה לי כנראה ב-י"ב, אני חושבת, אולי אני טועה. ודבר שני, במקור ראשון השבוע, במוסף שלהם מוצש, יש כתבה מאוד מעניינת על הדור השני של בית ישראל, איך הם עכשיו פוגשים את המסורת שלהם ושומעים את הסיפורים מההורים שאף פעם לא היו כל כך מוכנים לספר או שלא שאלו, וזה יש תנועה ממש חזקה ליצור יותר הרגשת שורשים עם המסורת שלהם.
הבעיות הדור השני היו בכל הגלוי, בכל העליות. הדור השני שמחפש את סבא וסבתא ולהתחיל לשמוע סיפורים, וסבא וסבתא שחמישים שנה לא דיברו על השואה ופתאום התחילו לדבר, זה קרה בכל העליות, ואצלם זה, יש לזה משהו מיוחד. אני פוגש צעירים שלומדים פה בישיבת הר עציון ובמקומות אחרים, ולפעמים שואלים אותי מה אני יודע, מה אני יכול להסביר להם, או שהם אומרים, אמרו, סיפרו לנו ככה וככה, האם הרב יכול להסביר את זה. ואני משתדל, אבל באמת זה מעבר לא קל. לבית הישראל זה מעבר קשה מאוד, הם היו חקלאים פשוטים, ובארץ אין מציאות של חקלאות שתתאים להם בכלל, הם עוברים מהפך מיושבי כפרים חקלאים ליושבי עיר, זה מהפך כל כך גדול וכל כך מסובך, וכל שנה נפטרים אלה שעוד זוכרים מה היה. ואני הצלחתי עוד לדבר עם כמה מהם, בזכותו של דוקטור יוסי זיו, אבל שחוקר אותם, אבל אמרתי לו, יוסי, בעוד כמה שנים לא יהיה את מי לשאול. שאלות שלא הספקנו לשאול אחר כך לא נדע בכלל. ואני שאלתי כמה שאלות, קיבלתי תשובות וגם סימני שאלה של הקסים בעצמם. זאת סוגיה, אלה סוגיות חשובות ביותר, ונכון, יש משהו מאוד, מרתק מאוד שקורה בדור השני.
לכבוד הרב, אפשר לשאול, ממתי הם התחילו לספור את ה-50 היום להגיע ליוד בית סיוון?
ממוצאי שביעי של פסח. מוצאי היום טוב, אבל לא הראשון אלא האחרון. לא כמו כיתות בית שני שזה שבת בראשית, שחז"ל נלחמו נגדם. אבל גם לא כמו חז"ל שזה היום טוב הראשון, אלא היום טוב האחרון. כי הם פרשו את השבת כשבעת הימים.
כבוד הרב, מתי הם התחילו לספור לכיוון חנוכה, לכיוון כסלו?
אחרי סוכות, בדיוק, בסוף סוכות.
בדיוק, זאת אומרת, שמיני עצרת, בשמיני עצרת הם התחילו לספור לכיוון כסלו.
כן.
וואו, וואו.
נכון, וואו. זה וואו, זה וואו ענק, כי אי אפשר בלי קציר, וזה העונה של הקציר אצלנו.
וואו, תודה רבה וחג שמח.
גם לכם.
חודש טוב, חודש טוב.
חודש טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
אמן ורפואות, תודה, תודה.
האם הם תמרו שני ימי גלות?
מה?
האם הם תמרו כל החגים שני ימים ליום שני של גלות?
ברור שהם שמרו את כל ימי החגים. הם הקפידו עליהם הרבה יותר
מאיתנו. לא, לא, אבל שמרו יומיים.
מה?
האם שמרו יומיים כל חג?
אני חושב שלא. אני חושב שלא. הם ידעו להסתכל בירח ולמדוד ימים בדיוק. לספור ימים בדיוק. הם עשו כמו חז"ל וספרו ימים לפי מולד הירח.
השאלה, כבוד הרב, אז גם חנוכה לא, כנראה לא הייתה להם.
אבל היה להם צום מתתיהו.
מה זה צום מתתיהו?
זה צום תענית לזכרו של מתתיהו כהן גדול. ולמה לא חנוכה? אחת השאלות הגדולות שאני שאלתי, והצעתי תשובה, אבל זה שיעור בפני עצמו.
תודה רבה.
שלום וברכה.